מיד, סייבו עם חברים, אנחנו עם הלל קוברובסקי, אם אתם רוצים לשחק את המשחק, כל פעם שהלל אומר שם של חברה, לוקחים שלוק ממה שיש לכם ביד. מוכנים? מתחילים! שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, הלל קוברובסקי, מה המצב?
רותם, אני חייב לשתף אותך במשהו. תראה, זה הכל לא
מוכן. 54 כמובן. כן.
שתי אמרתי, תגיד לי, לא התבלבלת. 8 בבוקר, אתה לבוש יפה, תראה, תלבשתי יפה. עכשיו קרי, שמתי את הארוך. אמרת לי, 8 בבוקר, לא התבלבלת? לאן אתה בדיוק הולך שהתלבשת כזה יפה? אמרתי לה, בשביל רותם. בשביל רותם, התלבשתי יפה. תראה, יפה או לא?
גם התגלחת בשבילי שזה בכלל יפה.
התגלחתי ונחתכתי עבורך. בסדר? אבל זה היה אתמול, זה עוד לא עבר. להבין, מה לא עושים בשבילך יפיוף? שלא תגיד שאני לא...
איזה כיף שיש חברים כמוך.
כן, אתה רואה?
ובזכות הדבר הזה, אני יכול להבטיח לך כמה דברים. יש לנו פרק מלא 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 דברים טובים. תקשיב, אנחנו הולכים לדבר על דברים מגניבים במיוחד, כמו...
אני היה לי את השם של הפרק,
אבל זה... אני חיכיתי לדבר על CES 2026 איתך. האיש העתידנות הלא הגיוני שקוראים לו הלל קוברובסקי. אנחנו נדבר על CES, על כמה דברים מוזרים. אנחנו יכולים לעשות כמה תוכניות על CES, אנחנו לא נעשה את זה, אנחנו נעשה באמת איזה שצף קטן. אנחנו נדבר על סין, ואנחנו נדבר על קוד סיינינג, ואנחנו נדבר על קצת DPO'ים וסיסו'ים, ואנחנו נדבר על עוד כמה דברים מאוד מאוד מעניינים.
וגם על OT, על OT, אנחנו צריכים לחבר את זה, צריכים לחבר את זה.
אתם שמעתם את הלל קוברובסקי רוצה לדבר על OT? הוא רוצה לדבר על OT. לאן הגענו, הלל? לאן הגענו?
אין כבר אס כבר.
אני רוצה להגיד לכם, תקשיבו, לפני יותר מ-15 שנה, אני עבדתי באיזה מקום, ואני רציתי לעבור מספק אחד לספק אחר של פיירוול. ואני ישבתי והתחלתי לבדוק ולעשות וזה, ופתאום נפלה עליי ההבנה, למה אני משקיע הרבה? והרמתי טלפון להילל שמחזיק סרטיפיקציה של שניהם, ואני אומר לו, הילל, צריך כמה דקות, יש לך בטח רותם, בכיף. תקשיב,
נשבע
היום
לך
לי...
שאני לא זוכר את זה. לא
ברור
זוכר,
שאתה לא, זוכר.
לא זוכר.
תקשיב, היום יש לי את הפיירול הזה, זה הצרות שלי, זה הדברים שלי, וחשבתי אולי לעבור לפיירול הזה, והוא הקדיש לי, אני זוכר שעה שלמה, להסביר לי מה טוב ורע בזה, ומה טוב ורע בזה. אבל הלל, תקשיב, אני סובל עם זה. יש לך פתרון? הוא לא אומר, רותם, תקשיב, אין לי פתרון. זה בעיה שהרבה סובלים ממנה, אבל בוא תבין. גם פה יכולים להיות בעיות... הלל, תגיד לי מה, לא, זה לעבור או לא לעבור? אני לא יכול לקבל בשבילך את ההחלטה, זה משהו שאתה צריך להחליט. אני יכול, אז הוא הסביר לי כל כך, הלל, חבר, תן מילה. לא, תקשיב, אני לא יכול להגיד לך, נכון, זה לפעמים עובד, זה לפעמים ככה.
הלל, אתה רואה, נהייתי אדום, נהייתי אדום, נשבע לך, לא זוכר את זה.
יש עוד אנשים שקיבלו את הדבר הזה מהלל, שהוא לא מוכן להגיד לך שזה לא בסדר, תעבור לזה. כאילו, הלל, תקשיב, שאלה פשוטה, זה בסדר או לא בסדר? לא, תבין, תראה, יש אנשים שסובלים מזה, יש אנשים שפחות סובלים מזה. הלל, אתה מלך, אני חייב להגיד לך. אז אם מישהו חושב שהלל לא אומר שמות של חברות, זה חדש, או לא רוצה לזלזל, או להכפיש משהו, תקשיבו, הלל תמיד היה הלל. זה הקסם של הלל. אתם צריכים לקשיב את כל מה שהוא אומר לכם, ולהבין את האמת הפשוטה, שאתם צריכים להבין מה אתם רוצים מהדבר הזה. כן, הלל, אני אתן לך מה להגיד. אתה יכול להגיד משהו לא טוב על הלל?
עכשיו, מי ששומע את זה בדרך או ברכב, הוא לא רואה כמה אני מסמיק, אבל בסדר, יאללה, גרמת לי להסמיק.
אגב, אם מישהו גם סבל מהדבר הזה אצל הלל, מוזמן לשלוח לנו, אני מאוד לשים לו את זה in your face. אז כנסו רגע לפייסבוק, או לא איזה, או לספוטיפיי, או ליוטיוב, תרשמו לנו את הסיפור שלכם על הלל, אוקיי?
אז אני, הנה, אני רוצה לספר לך סיפור מצחיק.
כן.
אמיתי לחלוטין.
אמיתי לחלוטין.
אני, ולא משנה איפה אני עובד, אתה יודע איפה אני עובד. אני במשרד יום אחד, ומגיע איזשהו בחור לפגישה עם הקאנטרי מנג'ר שלנו, לא משנה איזה חברה אני עובד. ופתאום הוא בא, עכשיו אין מושג מזה. אין לי מושג מזה, מגיע, מחבק אותי, וליד המנכ״ל שלי אומר לו, אתה יודע, אני אספר לך סיפור. אז אני אומר לו, מה? הוא אומר לו, תקשיב, לפני 7 שנים שהתמודדתי על התפקיד של המנמר, ה-CIO במקום שאני עובד בו עכשיו, אז היה שם חברה אחרת, לא היצרן שאתה, לא משנה. בקיצור, יצרן אחר, יצרן אחר, לא להיכנס. שם במקרה לימדתי אותו 15 שנה, 400 קורסים, אפילו יותר. וחיפשתי מישהו שיעשה לי רגע הכנה, כי לא הכרתי את המערכת פיירול הזאת. בקיצור, אמרו לי, תקשיב, יש איזה אחד, הוא מלמד במכללת אי-טק, בסיוון, בג'ון פרייס, מלמד את זה כבר 10 שנים, תרים אליו טלפון, הוא יעזור לך. טוב, אז באמת הוא התקשר אליי, ובאותו יום לימדתי, הלימודים מתחילים ב-5, מכללת אי-טק, הם היו מתחילים ב-5 עד 9:30, אז הוא אומר, תשמעי, אני מגיע הביתה
ב-10. פתאום הוא אומר שמות, אני חייב להגיד, שמתם לב, נכון?
לא, לא, זה לא קיים כבר יותר, זה כולם נרכשו על ידי ג'ון פרייס. אמרתי, אני מגיע ב-9:30, אני כאילו מסיים 9:30, 10, תקשר אליי, אני אעבור איתך. בקיצור, הוא התקשר ב-10, אני לא זוכר, זה היה זה, זה אפילו לא היה זום, היה זה go to meeting, לא זוכר, היה זה תוכנת השתלטות, פתחתי ונשבע לך, אני באמת לא מכיר אותו, לא מכיר את הבן אדם, אבל אמרתי, תקשיב, יש לי מחר רעיון, והולכים לשאול אותי על המערכת, אני לא יודע כלום. ישבתי איתו במשך שעתיים, מ-10 בלילה עד 12 בלילה, כשאני גמור, רותם, כאילו אני גמור רעפות. ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת.
של 4-5 שעות.
כן, ישבתי איתו וראיתי לו את כל המערכת, והוא אמר לי, אני רוצה לשלם לך, אמרתי לו, לא רוצה, לא, באמת, עזוב, לא צריך. ושכחתי את זה לגמרי. פאסט פורוד, עברו זה קרוב ל-10 שנים, הבן אדם שמנמר התקדם להיות המנמר הגלובלי, והכל, ופתאום הוא הגיע אלינו למשרד, ואז אתה יודע, כל כך, כאילו, פתאום הוא הפתיע אותי עם הסיפור הזה. הוא אומר, אתה יודע, איך קיבלו אותי לעבודה? התקשרתי לבחור הזה, לא מכיר אותו, הייתי בטוח 5 דקות ינפנף אותי, קבע הייתי ב-10 בלילה, אני אומר לו, תגיד לי עכשיו מאיפה חזרת? זאת אומרת, הייתי כל היום אצל לקוחות, עכשיו סיימתי ללמד, בוא אני יושב איתך, אין בעיה, יושב איתי עד 12 בלילה, מבסוט, מחייך כולו, הראה לי את כל המערכת, בזכותו עבדתי את הרעיון עבודה, אז אני לא מתפלא על הסיפור שהתקשרת אליי, וישבתי איתך שעה, כי אני שמח תמיד לעזור, זה לא... אבל שלא יקבלו רעיונות, שלא יתקשרו אליי.
אם מישהו רוצה את המספר הטלפון של הלל, אני...
שלא יתקשרו אליי.
אני בשמחה איתן.
אני מוכן ללמד אותך מערכות מסוימות היום, אני אין, דעתי יותר מוגבלת. לא משנה, קדימה, רותם, בוא נתחיל כבר. אחר כך אומרים, לא אנחנו בזבזים זמן על סיפורים.
מלרלרים. טוב, בסדר.
מלרלרים, קדימה.
אז בוא נדבר על CES 2026, שנגמר אגב.
מה, התלהבתם מהשואב אבק, מהשואב אבק שלוקח את השואב אבק, את המתקן שלוקח את השואב אבק ועולה מדרגות, מסי התלהבת אותם?
מנטר. פלינג. אז תקשיב, אז בוא אני אספר לך את הכיוון. ה-CES משאיר אותנו עם הבנה די ברורה. הרובוטים ההומונאידים האלה, הם עדיין לא מוכנים לרגע האמת שלהם. המפגן היה מרשים, צריך להגיד, רובוטים רוקדים, מתאגרפים, בלי לגעת אחד בשני, משחקים פינג פונג, אבל מתחת לברק והמגניבות הזאת, המציאות הרבה פחות מפוארת. הדוגמה הכי טובה, הרובוט הקלואידי, קלואיד של LG על הבמה, היה אמור לעשות הכל, להכין ארוחות בוקר, להתחיל מכונת כביסה, לקבל כביסה במציאות. אתה יודע מה קרה, הלל?
יש לה מפעיל
מרחוק. לקחנו 30 שניות לקפל מגבת אחת שכבר הונחה בצורה מושלמת. אוקיי? וגם אז אולי צריך להרום אותה בצורה מסודרת. זה כאילו, אתה מבין שכאילו, אף אחד כרגע עדיין לא מאיים על המשרות של אנשים שאשכרה עובדים על הדבר הזה, או דברים שעושים שקשורים בכביסה או ניקיון. אבל הסיפור הופך לטוב יותר. רובוטים רבים ב-CES לא באמת היו בכלל אוטונומיים, כמו שהציגו אותם. האגי רובוט A2, למשל, שדיווח שכבר שיגר 5,000 יחידות ברחבי העולם. הוא בכלל היה נשלט מרחוק בחלק מההופעות שלו בתערוכה. איך אומרו זה? מטעמי בטיחות. אוקיי? זרות M1 נראה כמו שנשלט מרחוק. אפילו הרובוט האולי עם תנועות הריקוד החלקות, לא היה שום אינדיקציה שהוא יכול לעשות משהו בלי שמישהו מושך בחוטים מאחורה. אוקיי? עכשיו תבין, היה רובוטים שהציגו כל מיני דברים, כמו למשל לתת אגרופים באוויר, אתה יודע, ריקודים של אגרופים באוויר, אבל הרובוט, בגלל שהוא נשלט מרחוק והוא לא היה משהו בעצמו, הוא בטעות נתן לעצמו אגרוף, כשהוא מחזיר את היד, והאגרוף היה כל כך חזק, שהרובוט נפל. אבל בוא נשאיר דברים קצת יותר מגניבים. אז הצד התעשייתי, הנה הלל קוברובסקי, אוטי.
לא, אני אגיד לך, רגע, אני אגיד לך מה אני התלהבתי מהכנס הזה.
כן.
משני דברים שממש עשו לי את זה. בסדר, אבל אתה תגיד שאני שטחי, וזה לא קשור לסייבר. הראשון, כולם שלחו לי את הפולד T, את הפולד Z, טריפולד. כן?
הטריפולד, כן.
אני כאילו חושב שאני יצא יחצן, אני לא יחצן, שילמתי את זה במיטב כספי, כן? אז אני מסתובב עם השבע, ויש לי אותו כבר כמה שנים, גרסאות יותר קודמות, את השלוש ואת החמש, ואני ראיתי, איך שראיתי את זה, שלחתי תמונה לקבוצה של המשפחה, ואמרתי, אבא יודע מה הוא רוצה מתנה להם הולדת.
זה נורא פשוט.
שזה אחד, וזה היה ממש, זה לא חדשנות, זה התייעלות. אין פה כל כך חדשנות, זה פשוט, לקחו והוסיפו עוד פיצ'ר עוד מסך. אותו טכנולוגיה עוד מסך. יש שם בטוח פטנטים חדשים, אבל מגניב. הדבר שהכי מצא חן בעיניי, ומעניין אותי מאוד לראות את זה, עוד פעם, זה לא קשור לסייבר, אבל זה קשור לעבודה השוטפת שלנו, זה הלנובו עם המסך, זה נקרא אולטרה וייד. וייד. זה כאילו, אתה לוחץ עליו, יש להם דגם שהוא נפתח לרוחב, מתמתח לרוחב, ודגם שהוא נפתח לגובה. Okay. ואז אתה מקבל, אתה ממש מקבל שני מסכים לגובה, ואתה יכול לעבוד עם איזשהו מתקן כזה.
היה גם מסך שנכנס במזוודה, שאפשר לקחת. כאילו, הוא הופך למזוודה.
זה גם יש מסך נייד, גם אני משתמש בזה הרבה פעמים. זה מאוד מאוד נוח שאתה נמצא בשטח ואתה רוצה לעבוד. כבר התרגלת לעבוד עם כמה מסכים, אפשר לעבוד עם מסך אחד. אז זה הדברים שאני התלהבתי. לגבי הרובוטים, זה עניין של זמן רותם. כנן לגבי מכוניות אוטונומיות. אתה ראית את ההתפתחות, לקח לי כמה, 15 שנה להתפתח.
כן,
מכוניות
כן,
אוטונומיות. ממש. והנה, בסוף אתה רואה, יש לך גם רגולציה בארצות הברית וביטוח, שמאפשרים.
נכון.
רגולציה כן. וביטוח, שמאפשרים מוניות אוטונומיות באזורים מסוימים בקליפורניה בארצות הברית. אז עניין של זמן שזה גם מתפתח, כנן לגבי הרובוטים.
תקשיב, העניין של, של הרובוטים, כנן. אני יכול להגיד לך, אם אני מסתכל על הרובוטים שהיו ב-CES, והיו מלא רומלי רובוטים, אז אפשר להגיד שתי דברים בעצם. כל עניין של הרובוטים שהם הומונויד, אנחנו עוד לא שם, ואנחנו מבינים שברמת החומרה ועל מה שאפשר לעשות עם הרובוט, אנחנו לגמרי שם, הגענו כבר, יש לנו את הטכנולוגיה, הבעיה שלנו זה בתוכנה. איך הופכים את הדבר הזה שיהיה אוטונומי באמת? ואני חושב שאנחנו עדיין לא שם, אני חושב שאם אנחנו מסתכלים על קלוד קוד ועל AI ועל כל הדברים האלה שמביאים עכשיו, אני חושב שב-CES 2027, אנחנו נתחיל לראות הרבה יותר רובוטים שהם אוטונומיים, שגם באמת אפשר גם יותר לסמוך עליהם, וצריך להבין, חלק מהרובוטים ההומונויד האלה, שוקלים 140 קילו, 120 קילו, אתה יודע, זה גדול, אם הוא נופל או זז או עושה איזה תנועה לא טובה, הוא יכול גם לפגוע בצורה די קריטית, והיו שם רובוטים שגם נפלו על אנשים, אתה יודע, זה היה אירועים קשים.
אבל רותם, אם בדקתי בכלל, אני ראיתי מספר אחר, אבל מחקר שוק מ-25 מצא ש-55 ספקים מסחריים, ועוד כ-45 גופים מחקריים, כן, סך הכל כ-100 ארגונים, עוסקים היום הלכה ולמעשה, יש גם כמה בישראל, בפיתוח רובוטים הומונידיים.
ב-CES נרשמו 39 חברות, כחברות במסלול של רובוטים, של רובוטיקה. 39. עכשיו, צריך להבין שאם אתה מסתכל על הקטגוריה הזאת,
זה לא רק בוסטון דיינמיק.
נכון?
זה לא רק בוסטון שנרכשה דרך אגב על ידי אלפאבית כבר ממזמן.
29 מהחברות שהיו ב... 24 מהחברות שנרשמו במסלול של הרובוטים, הם סיניות. זאת אומרת, יותר מחצי מהחברות הן סיניות בכלל, אוקיי? רילמי, שכולם מכירים רילמי, נכון? דרימי, אלה של הרובוטים, היה להם את הבוט הכי גדול ב-CES 2026, וזה השנה השלישית שהם משתתפים ב-CES, אוקיי? תבין עד כמה השוק הזה אף ומתפתח בצורה לא הגיונית. עכשיו, אם אנחנו רוצים גם לקחת עוד איזושהי תובנה מאוד מאוד משמעותית מהדבר הזה של רובוטים, זה שאנחנו יכולים לראות ש... לקחת רובוט שהוא הומונויד הביתה, זה משהו שיקח עוד זמן. מצד שני, אנחנו כן הולכים לראות יותר רובוטים, כמו רובוטים שוטפים, רובוטים שנראים בצורה אחרת, שפשוט יוסיפו להם עוד ועוד פיצ'רים, אוקיי? כמו למשל, לא, אנחנו לא נראה רובוט הומנואיד שמסתובב לנו בבית, אנחנו יותר נראה רובוטים ששוטפים ונראים כמו שוטפים, מוסיפים להם פיצ'רים, כמו למשל, תנקה לי גם את המדרגות, תנטר על המדרגות, ומוסיפים להם פיצ'רים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים. זה דפנטלי אנחנו הולכים לראות. בוא נדבר על הצד התעשייתי, כי באמת חושב גם בצד התעשייתי רצו דברים מאוד מאוד מטורפים. NVIDIA ביחד עם Siemens, הכריזו על שיתוף לבנייה של ה-Industrial AI Operation System, שזה לא עוד רובוט שמנסה לקפל מגבת, ומדובר פה בתשתית שלמה שאמורה להפוך מפעלים שלמים לרובוטים ענקיים. והמפתח הוא קוסמוס, מפתח ה-Open Foundation Modules, שמסוגלת לייצר סימולציות פיזית ומציאותיות. במקום לאסוף נתונים מהעולם האמיתי, שזה ממש יקר, איטי וגם לפעמים מסוכן, הרובוטים התעשיים יכולים ללמוד בסימולציה, שזה הטכנולוגיה שאינווידיה עובדת עליה וטוענת ש... היא תקצר את הזמן להגדרת רובוט חדש מימים לשבועות לשעות. המפעל הראשון שהשתמש בזה, מפעל האלקטרוניקה של סימנס בגרמניה, שאמור להפוך מפעל הראשון בעולם שמונה לגמרי על ידי AI ב-2026. ואני יודע, בארץ יש כמה תעשיינים שחולמים על הדבר הזה, לפתוח מפעל בלי אנשים. אז הנה, גרמניה. אז פפסיקו כבר משתמשת בטכנולוגיה הזאת ליצירת דיגיטל טווינס, והמפעלים שלהם, תוך שבועות הם הצליחו לזהות 90% מהבעיות הפוטנציאליות לפני שבכלל התחילו לשנות משהו בעולם האמיתי. זה לא דוגמה מבוימת, זה ROI אמיתי, אוקיי? וצריך להגיד, שכחתי גם כל העניין הזה. אם אתה חושב שזה הדברים שקרו, אז היו גם דברים מוזרים. היו גם מצלמות לשירותים, אוקיי? ממש. אז טרון, ויבו וקולר, כולם הציגו מכשירים שמצלמים ומנתחים את מה שיוצא לנו בשירותים. האסלה של וובו אפילו בשם נאו, בלי קשר לרובוט של X1, אז אם יש לך בעיות עיכול או סקרת או כל דבר אחר, האסלה שלך תגלה את זה לפני כולם. ואפילו יכולה לשלוח התראה למשפחה אם לא השתמשת בה 12 שעות. והפרטיות? עזוב, נו. תרף יש לנו. עוד מעט אנחנו הולכים לדבר על העניין הזה של הפרטיות. עכשיו, בוא נשאר לך שאלה כזאת, אתה היית מתקין מצלמה שמצלמת את מה שיוצא לך בשירותים?
לא מצלמת אותך, היא מצלמת את מה שיוצא בשירותים. השאלה אם זה עושה ניתוח רק על ידי צילום, או שזה ממש דגימה.
רק על ידי צילום? רק על ידי
צילום. השאלה, איך ימנו את המודל? עבודה מסריחה, משהו, אבל תראה, משהו שהוא רגע, יפה רגע בהקשר למה שאמרת על קוסמוס, אז מתברר שלוקחים אותו לא רק לעולמות של רובוטיקה ומפעלים, אלא לקחו ומשתמשים גם לרכבים. גם הרכבים.
מרצדס-בנץ סגרה גם כן דיל עם NVIDIA והולכת להוציא השנה כבר רכב חדש אוטונומי לגמרי.
אתה מבין, אז איזה מזל לנו ש-NVIDIA הולכת לפתוח פה מרכז פיתוח מטורף בישראל. קמפוס אולי הכי גדול שלה, אני חושב.
זה הקמפוס הכי גדול בחוץ לארצות הברית.
כן, בחוץ לארצות הברית. אני חושב שזה למזלנו.
לא פחות ולא יותר בטבעון.
בסדר, דווקא טוב שזה בטבעון.
המקום הכי חלבי במדינת ישראל.
דווקא אני חושב שזה טוב שזה שם. כל מקום שמפתח את התעשייה מחוץ לתל אביב זה טוב. לא צריכים לרכז את הכל עוד במקום אחד.
לפחות לאנשים שעבדו ב-NVIDIA, יהיה להם אפשרות להרבה מאוד גנים, סוגים של גנים, עם כל מיני סוגים של לימוד, מאוד מפותחים ו-New Age כאלה. אז יהיה נחמד, יהיה נחמד. גו, גו, טבעון. וטבעון, סוף סוף תוכל להרוויח קצת כסף, אמיתי.
אתה צוחק, שמרתי לך כתבה, שכחתי לדבר איתך על זה לפני, על משפחה שעברה מתאילנד, שעברו לרלוקיישן בתאילנד, התייאשו וחזרו לאן? לפרדס-חנה.
פרדס-חנה! כן. אם זה ככה, הם היו כנראה בקופנגן.
כן, הם היו בקופנגן. אשכרה היינו שם. כן. אני חייב...
קופנגן זה פרדס-חנה המקומי.
אז אמרתי, אני אשלח לך את זה, אבל אמרתי, טוב, לא הספקתי. קדימה, רותם, נושא הבא. יש לנו מלא דברים היום, קדימה.
חכה, אנחנו דיברנו על הסלוט שמצלמות לך, אבל תקשיב, יש פה... דברים, כי התחרות,
כן, אבל
לדברים
אבל
הכי ווירדים שהיו שם, המוצר הכי מוזר, השנה הייתה מאוד מאוד גדולה, ויש פה כמה מתמודדים מאוד מאוד חזקים. תקשיב טוב, יוקאי אנג'ינירינג הציע את נקוג'יטה פופו. זה חתול זעיר שנצמד לספל ועושה פו במרווחים אנושיים כדי לקרר את הקפה. החברה עצמה טוענת שהמוצר הזה נולד אחרי שמנהיג הצוות רצה דרך קלה יותר לקרר אוכל לתינוק, כי זה השאיר אותו מרגיש חסר נשימה וסחרור. המחיר 25 דולר בלבד ונראה הרבה פחות מהעלות של לשתות קפה פושר.
רותם, רגע, אני חייב לקטוע אותך. אתה מכיר את החיקוי בארץ נהדרת של ינון מגל? יש חיקוי נהדר של ערן זרחוביץ' לינון מגל בארץ נהדרת, שהוא צועק אליו, אתה לא באירוע! אתה לא באירוע, אתה אפילו לא בשלט שמראה את האירוע. חמוד שלי, אתה פספסת בענק, רואים שאתה גבר טיפוסי. החידוש הכי גדול בתערוכה היה, הכי מהפכני, שכולם דיברו עליו בישראל, כן? וזה כנראה לא היית אתה. זה מכשיר שקוראים לו אייפוליש, שבו זה נקרא שרביט ציפורניים. כן, כן. זה מערכת שאתה שם ציפורניים, זה לנשים כמובן, אלא אם כן רותם תורך לדנג'ן, אתה מחליט לשים ציפורניים גם, שציפורניים מלאכותיות, שיש להם קרוב ל-400 גוונים, אתה מכניס את הציפורן לתוך מכשיר, וזה משנה לך את הגוון. בסדר? יפה? זאת היא המהפכה.
אפשר להגיד שזה גם השנה שעברה?
לא, לא יודע אם זה היה שנה שעברה, השנה לא הפסיקו לדבר על זה. זה תפס את כל הרשת. לא, לא, זה לא, אני חושב שזה היה שנה שעברה. אז אני חושב שזה, כשנדבר על מה היה האירוע הכי מעניין, שיצא מ-CES, זה ציפורניים. בסדר? בסופו של דבר, זה המכשיר שמשנה את הגוון בציפורניים.
אז אתה יודע מה? אני מוכן לקחת את מה שאתה אומר ולעלות על זה, אוקיי?
כי זה מה שראו בטלוויזיה. קירין
הולדינג הציגה כף חשמלית בלא פחות מ-127 דולר, שגורמת לאוכל להיות יותר מלוח בלי להוסיף מלח באמת. אוקיי? אז אם זה נשמע לך כמו פתרון שמחפש בעיה, אתה לא לבד. ספייסייר מצירה פתרון דומה לתבלינים, מכונת קיורינג לתבלינים עם קפסולות בודדות ו-AI שמזהה, כמה צריך להוסיף למתכון? כי בטח הדבר הכי מעצבן בבישול ביתי זה כמה אתם צריכים להחליט בעצמכם כמה פלפל לשים בכל מתכון. אבל תקשיב, שים לב משהו שרק חברה לא הגיונית כמו LG יכולה לחשוב עליו. אירוקאט טאוור, מתאר אוויר שמשמש גם כמגדל לחתולים, שבו יש חיישנים שעוקבים אחרי בריאות ומשקל החתול, ספוט מחומם, וזה מתחבר כמובן גם לאפליקציה של LG Thank you, כי ברור שמה שחתולים באמת רוצים זה עוד מכשיר חכם שעוקב אחריהם. וואו, אוקיי, אז בוא תקשיב לעוד משהו.
רותם, אבל מכל השינויים האלה, מכל השינויים האלה שאתה מכניס אליך הביתה, בסדר?
כן.
האם יש תקינה שבאמת, או תקינה מסודרת, שאותם מכשירים שהכנסת אליך הביתה, לא הופכים עכשיו להיות כלי ריגול? כן, כמו שראינו, אם אתה זוכר בתחילת הדרך.
זה בטוח שזה כלי ריגול.
בטוח.
אם אתה מפחד מריגול, אז בוא נספר לך על הדבר היותר גרוע, ש-In Case of Death מבית זוגו, זה חבילה של 1,500 דולר שכוללת אייפד פרו, כיסוי מיוחד, טבעת חכמה ואפליקציה. הטבעת מודדת דופק, חום גוף וחמצן בדם, וברגע שהיא מזהה שאנחנו מתים, היא שולחת איתות לאייפד להשמיד את עצמו לחלוטין. החברה מבציעה גם אפשרויות נוספות כמו למחוק את היסטוריית הדפדפן, לשלוח ריקוול אינסופי לאנשים האהובים עליכם, או לפרסם ציוץ אחרון, אוקיי? going off permanently, bestie literally. Rest in peace me. וזה כנראה הדבר הכי אמריקאי שראית, תקשיב, הכי מטורף, אפילו במוות, אנחנו צריכים לשמור על המותג האישי שלנו, ותקשיב, זה באמת תערוכה פסיכית, אבל בוא נחזור רגע לעולם שלנו.
אני דווקא חשבתי שאתה תגיד, לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא, אני אנסה להחזיר אותך לסדר, יש עוד חידוש, גם כן בתחום הזה, שהוא דווקא יותר מצא חן בעיניי, שגם דיברו עליו, שנקרא My Persona, שבו לוקחים, קטעי וידאו שלך, אודיו, פוסטים, רשתות חברתיות, דברים שכתבת, ולמעשה הוא מייצר אבטר, שיחה, כן? ביני לבינך, בזמן אמת, שממש הוא עושה קלון לאנשים שנפטרו. כלומר, אם אתה רוצה לשכפל את סבתא או את סבא, כן, זה משהו שאני דיברתי על זה הרבה ב-2018-2019, וזה נראה משהו כמו חלום, אז הנה, החלום כבר התממש, מה שנקרא, אתה יכול לקחת אדם שהוא מת, ולמעשה לשכפל אותו לאבטר חי, כן, בווידאו, ואתה יכול לנהל איתו שיחה גם על דברים חדשים, והוא יענה לך באותו וויס, ובאותו צורת התבטאות, ואותם ביטויים, כמו שהאדם שהיה בחיים דיבר. ופה נשאלת רגע שאלה, איך אני שומר על זכויות של אדם שמת, שלא בטוח שהוא אפשר או רצה שיעשו כזה דבר?
לאנשים מתים אין זכויות.
זה שאלה טובה.
לא, זה החוק. לאנשים מתים אין זכויות. הזכות היחידה שיש להם, זה הם צריכים להשאיר כשהם חיים, וזה כאילו הוויל שלהם, וזהו. לאנשים מתים אין זכויות, אין זכויות לפרטיות, אין זכויות, אין להם זכויות.
אז אתה עכשיו יכול לקחת את אותו אפליקציה, לתת לה מקורות שגויים, ואחרי מותי להציג אותי כאידיוט מושלם, שזה אשתי תסכים איתך בטוח.
אני לא חושב שאומר שצריך להמציא פה איזה משהו, אנחנו יש לנו שעות על גבי שעות פה בפודקאסט שאפשר לקחת ולהציג את זה.
נכון, אבל אז אין לך שליטה, אין לך שליטה מה קורה, דיברת על זה שטבעת חכמה שמזהה אם אתה מת או לא כדי להשמיד את כל הראיות, כן? אבל פה אתה מדבר על משהו שהוא הרבה יותר חמור, פה אתה מדבר על זה שאני יכול לעצב את הזיכרון עליך אחרי שאתה מת איך שאני רוצה, בסדר? ומבחינת היכולת שמי שלא הכיר אותי או מי שלא עשה את כל המחקר באמת לבדוק את זה לעומק, יקבל את זה כאמת, ואז אתה משנה את כל הזיכרון שאני, כל הזיכרון שאני השארתי אחריי. אני לא בטוח שלא צריך פה רגולציה בדבר הזה.
כל אחד חווה אותך אחרת, אשתך חווה אותך אחרת, כל אחד מהילדים שלך חווה אותך אחרת, כל אחד מהחברים שלך חווה אחרת, וגם מאזינים שלנו חוברים אותך אחרת. אז זיכרון זה משהו מאוד מאוד סובייקטיבי, שהדבר היחידי שאפשר להסכים עליו, זה שאף אחד לא יסכים על איך אתה באמת. וזה אחד הדברים הכי משמעותיים שאפשר לשים פה. אבל בואו רגע נלגע על דבר אחרון שיש לנו מ-CES, ואנחנו נמשיך, יש לנו המון דברים. אז שנים AMD מנסה למכור לנו חלום, שבב שמשלב מעבד חזק וכרטיס מסך מטורף שיכול להחליף GPU יהודי. הבעיה? עד עכשיו זה יזמין רק במחשבים בטווח מחירים של $2,000 ומעלה. אז ב-CES 2026 החברה סוף סוף הבינה איך להוריד את המחיר מבלי להרוס את הביצועים. אז תכיר טוב. סטריקס הלו החדש, והוא בעצם אותו מפלצת גרפית עם 40 יחידות GPU, אבל עם פחות ליבות מעבד. במקום 16 ליבות שרוב הגיימרים ממילא לא צריכים, AMD מציעה בין 12 או 8 ליבות בדיוק, ושומרת על כרטיס מסך שמשלב את הכל. התוצאה, אסוס הצליחה לשים את זה ב-TUF Gaming A14, שעולה בעודו $1,500. זה לא נשמע כמו מהפכה? אולי תחשבו על זה ככה. עד היום, אם רצית גרפיקה ברמה של RTX 4060, היית צריך לפטופ עם GPU יהודי שגוזל מקום, חום ובטריה. עכשיו אפשר לקבל את זה בלי לעבור בין שני כרטיסי מסך שגורמים לקריסות, בלי לסבור מחוסר זמן תגובה בהחלפות, בעיקר בלפטופ שדק ב-2 סנטימטר ושוקל 1.5 קילו. הפרמור עצמו שכבר הוכיח שיש ביקוש למחשבים דקים שאפשר לשדרג, אבל הם עושים את זה עם החלפה של כל המאדרבורד. אז AMD עכשיו מצטרפת למסע הזה בצורה אחרת לגמרי. החברה הודיעה שתוציא את Ryzen AI 400 בגרסת AM5 סוקט למחשבי שולחן, מה שיאפשר לשים שבבי לפטופ בבניות בדסטופ, שזה לא בדיוק הסוקט לדסטופ, ללפטופ, אבל זה עדיין מראה שיש כיוון טוב לכיוון של מודולר קומפיוטינג, שזה מחזיר אותנו לקצת שנות ה-90, תחילת שנות ה-2000. החברה, השאלה האמיתית, האם זה באמת עובד? במבחנים הראשונים של ה-392 מראים שביצועים מולטיקור הוא כמעט תופס את ה... ביצועים מאוד מאוד טובים כמו ה-9800X3D, ובגיימינג הוא מתמודד טוב עם ה-RTX 5050 וה-5060 המאוד פופולריים של NVIDIA, שבדיוק המתחרים שלו באותו טווח מחיר. החיסרון? אין לו DLSS. אז במשחקים שתומכים בזה תהיה יתרון קטן לאנווידיה, אבל כשזה עובד, זה עובד מצוין בלי החסרונות של דואל GPU, ואני חייב להגיד, אם אנחנו מסתכלים על זה, אפשר לראות ש-AMD יצא בקטע מטורף, יש לה גיבוי מאוד מאוד חזק בקטע של מה היא יכולה לתת, איזה אירועים יש לה בחומרה שלה, ונראה שהיא הוציאה את החומרה ואת כל הבייסים שלה עם הרבה מקום להסתכלות קדימה. מצד שני, אנחנו רואים את אינטל שהיא נלחמת בשיניים בשביל להישאר רלוונטית, היא נלחמת בשיניים בשביל כל פעם להוציא עוד משהו, עוד איזשהו דברים, והיא לא בדיוק עומדת עכשיו מול היתרונות ש-AMD מוציאה. עצוב לי, אני חושב שאינטל צריכה לתת פייט הרבה יותר גדול ומשמעותי ל-AMD, ו-AMD היום נתפסת הרבה יותר חזקה, הרבה יותר משמעותית, והרבה יותר גם נראית אטרקטיבית למי שהולך לקנות מחשבים עתירי ביצועים. אז בוא נקווה לטוב. עכשיו אתה רוצה להגיד משהו אחרון על זה?
אני אגיד לך שלושה דברים. אחד, אינטל פספסה גם את המהפכה של הסמארטפונים בשעתו, וגם את המהפכה של ה-AI, שתי מהפכות שהיא פספסה, ושמשלמת על זה היום מאוד יקר. יש יתרונות ב-AMD, באמת שהם מציעים איזושהי חדשנות והתייעלות הרבה יותר טובה מאשר האחרות. ותשמע, השוק של השבבים זה אחד השווקים, אני חושב, אולי הכי סוערים שיש בימינו. במיוחד במרוץ הזה האינסופי של ה-AI ומזעור המחשוב, לעומת מחשוב קוונטי שזה מהצד השני. אז זה מעניין, מעניין לראות לאן זה לוקח אותנו. יש, צריכים להבין אבל גם שיש חששות, רותם, בדברים האלה. כי כשיש כוח מחשוב כזה חזק ברמה הביתית, אז זה מאפשר להרבה יותר תוקפים לבוא ולהריץ מודלים של AI ברמה המקומית.
אגב, אחד הדברים שהוצאו ב-CES, שבהם זה ממש מחשבים ממש ממש קטנים שאפשר להכניס לכיס, שיודעים לעשות הרבה מאוד חישובים של AI בקטע לא הגיוני.
ראיתי, אתה מדבר על המכשיר שהוא בגודל של נוק.
ספארק, כן.
נכון, על זה אתה מדבר. ראיתי את זה, זה מאוד
איטי. הוא לא יקר בכלל.
ראיתי את זה.
אבל שם העולם הולך. אי אפשר לעצור.
נכון, אבל זה גם לוקח אותך למקום שבו אתה מאפשר לכל אחד להריץ מודלים של AI, ואת כל המגבלות וכל הרגולציה שיש לך במודלים הפתוחים, כל האלים למיניהם, ואנחנו רואים כמה העולם מפגר.
יש גם המון מודלים שאפשר להוריד אותם בלי המגבלות האלה.
נכון, ושם אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
נכון.
כלומר, שם את כל המגבלות של איך אני, אם הפעלתי היום רגולציה, שאם איזה ילד בן 17 מחליט לייצר פצצה ביולוגית ולהריד את כל הבית ספר, בסדר? אז היום איכשהו הרגולציה מצליחה למנוע ממך אולי לקנות את החומרים, לבנות את אותה פצצה ביולוגית, אבל את הדרך...
אין רגולציה שיותר אותך מקנות את החומרים האלה, לא, אפשר לקנות חומרים האלה בהרבה מקומות.
יש דברים שהם מוכרים רק למישהו שיש לו תארים ברפואה, או של בגופי מחקר מסוימים.
באמת, באמת, בקטנה. יש דברים פשוטים שאפשר לקנות גם ככה, בלי שום בעיות.
בוא נחיה באשליה שכן, אבל...
בוא נחיה באשליה.
אבל זה מקרב אותנו לעולם עם הרבה יותר כאוס, כי למעשה אתה פותח את הגבולות של תן לי מידע על כל דבר שאני רוצה, בלי פיקוח, ובלי יכולת של מעקב גם. כלומר, אין אף אחד לא ידע מה עשית במחשב האישי שלך, ולאיזה מטרות, ואיזה מחקר אתה מנסה לעשות ברמה האישית. כשזה זמין זול ונוח, אז זה יכול לשמש לטובה ויכול לשמש לרעה. כן.
טוב, הנושא הבא,
רותם, נושאים, יש לנו 20 נושאים, לא יודע איך נספיק היום.
תקשיב,
קדימה.
תעצור רגע, תסגור את האוזניים ואת העיניים, כי אני הולך להגיד פה עכשיו הרבה מאוד שמות של חברות, אז תשים טוב. בייג'ינג ביצע השבוע מהלך שיכול להשתקף כמו מראה על היחסים המערב-מזרח בעידן הדיגיטלי. הנחיה לחברות סיניות להפסיק להשתמש בתוכנות אבטחת סייבר מכתריסר חברות אמריקאיות וישראליות, ורשימת החברות נקראת כמו ה-Who's Who's של עולם הסייבר סיקיורטי. הלל, זה הזמן לעצור את האוזניים, שים אותו. VMware, Broadcom, Palo Alto Networks, Fortinet, Checkpoint, Fortinet, CrowdStrike, Fortinet, Wiz, ועוד שורה מאוד גדולה של חברות.
כן.
כולם, כולם חברות הכי מוכרות לנו, שאנחנו חיים איתם, מכירים אותם, ולהרבה מאיתנו יש גם ציודים שלהם. הסינים לא תרחו לעטוף את זה מניירות צבעוניים, או לעשות איזה משהו כמו שהילל לא רוצה להגיד דברים. החשש הוא שהתוכנות האלה יכולות לאסוף ולהעביר מידע רגיש לגורמים זרים. זה נשמע אירוני במיוחד שזוכים שסין עצמה נחשבת לאחת המדינות הכי מובלות בעולם בתחום הסייבר אספיונאג', אבל היפוקרטיות מהעולם לא מפריעה למלחמת טכנולוגיות. מה שמעניין פה זה שלא רק ההחלטה עצמה, אלא התזמון וההקשר. זה לא באמת על סייבר סקיורטי, זה על שליטה. סין כבר שנים מנסה להחליף את כל הטכנולוגיה המערבית בחלופות מקומיות, ממעבדים ועד מעבדי תמלילים. החברות הסיניות המקומיות כמו ניוסופט, סקיורטי טכנולוגי 360, כבר שולטות ביותר מ-40% מהשוק המקומי עד סוף 2025. העניין הוא שהתוכנות ההבטחה הן לא סתם עוד מוצר, הן יושבות במרכז הרשת, רואות הכל ויודעות הכל. אז בלומברג מדווחת שחברות הסיניות נדרשות להחליף את התוכנות עד מחצית הראשונה של 2026, מה שאומר שזה לא סתם עוד איום באוויר. המניות של החברות מושפעות, שהחברות המושפעות האלה צללו מיד לאחר הפרסום, פלו אלטו ופורטי ירדו ב-3% וצ'ק פוינט ירדו ב-1%, אבל האמת, החשיפה שלהם לשוק הסיני די מינימלית, בין 1-2% מההכנסות שלהם. הבעיה האמיתית זה מה זה אומר על העתיד. כי אם סין יכולה להרשות את זה, מדינות אחרות יכולות לחשוב פעמיים, וזה בלוקניזציה של האינטרנט בשיאה. צריך להגיד, גם רוסיה חסמה הרבה מאוד מהחברות האלה מלעבוד אצלה, ועולם שבו כל מדינה רוצה שהטקסטאק שלה יהיה עם החברות שלה, והבטוח שלה, זה על פי ההגדרות שלה, ולחברות ישראליות ואמריקאיות זה כבר בעייתי, כי הרמז פה ברור שהגלובליזציה והטכנולוגיה שאנחנו הכרנו, עשו להגיע אולי לסוף הדרך, ואני רוצה לשאול, דווקא את אילל, חברות כאלה, כמו פלו אלטו, פורטי וויז, האם באמת הם מעבירות מידע לממשל ארצות הברית והממשל הישראלי?
עכשיו בוא נראה כמה אתה
זוכר. כן, הלל.
רגע, בוא נראה את כמה אתה זקן. יש ספר שב-2008 הרעיד את העולם. את העולם הטכנולוגי.
ברור.
שנקרא The Shadow Factory, נקרא מפעל הצללים. The Ultra Secret NSA from 9-11. עד לעולם האזנה, עד לעולם, נתקע לי השם שלו, שכחתי את ההמשך, אבל עד האזנה לתשתיות בארצות הברית. הסיפור של הספר הזה, שגרם לא מעט נזקים לחברות ישראליות, ביניהם צ'ק פוינט ונייס וורינט, ולמעשה נכתב על ידי מישהו שלא כל כך חובב ישראל, אדם בשם ג'יימס במפורד, שהיה בעבר, בעברו היה ב-NSA, הוא עבר להיות עיתונאי, התעסק בכל מיני, התעסק בעולמות הטכנולוגיים, והוא למעשה יצר, הוא היה הראשון, שיצר את הסיפור שבחברות ישראליות או בטכנולוגיות, של חברות ישראליות, במיוחד בחברות טלקום, שותלים בגדורים במוצרי הבטחת מידע ובמוצרי טלקום, כדי שישראל תוכל להזין לארצות הברית במקומות הרגישים, כלומר בחברות פדרליות. בסדר? ומה שאנחנו רואים היום, עכשיו, בסיפור הזה עם סין, איך שקראתי את הידיעה הזאת שפורסמה אתמול או שלשום, זה ישר החזיר אותי לשם, ישר החזיר אותי לסיפור הזה. למה? זה כמו הגנב מגנב פטור, אז זה בדיוק אותו דבר. כל הזמן מאשימים את הסינים. בסדר, מאשימים את הסינים. יש פה מלחמת סחר מטורפת, לדוגמה, האיסור של משרד הביטחון הישראלי, כן, להכניס רכבים סינים לבסיסי צהל, כי גם כשהרכב כביכול לא פועל ונמצא בחנייה, המצלמות עדיין יכולים להתחבר אליהם מרחוק. בסדר? לתוך הרכב ומחוץ לרכב, מה קורה? בסדר?
כן, אבל
או כל הסיפור
הדבר, הדבר הכי מצחיק פה, זה שמכל החברות האלה, לא כולם הם חברות ישראליות או אמריקאיות, יש פה גם חברה קנדית. יש פה גם חברה קנדית.
אז תראה, ניסיתי לחפש, אני ניסיתי גם לחפש, מי אותם, בהתחלה דיברו על 15 חברות, ויש במקום אחר, שכתבו 11 חברות ו-14 חברות, הם לא פרסמו אותה, זה לא שזה פורסם מהרשימה, הרשימת חיסול הזאת היא לא פורסמה באופן גלוי. כלומר, השמות שדלפו זה באמת שמות שהצליחו להתלוף. יש פה איזשהו קו שסין מובילה אליו, של בדלנות טכנולוגית, שהיא אומרת, אנחנו, הם קראו לפרויקט הזה דלית אמריקה, בסדר? שמבחינתם הם רוצים שהטכנולוגיות שמפתחים בסין לא יהיו תלויות בטכנולוגיות של חברות אחרות. בסדר? כלומר, הם לא רוצים את התלות הזאת באף אחד אחר. מצד אחד, זה משפר את הכלכלה שלהם. יש שם, יש מידע די מסודר על שהחברות המקומיות הסיניות בעולמות של הסייבר כבר תופסות 40% מנתח השוק. אז ברגע שאתה עכשיו תוציא את החברות האמריקאיות, כן, זה לא חברות ישראליות בכלל, זה חברות אמריקאיות כולם, כי גם צ'קפונט יכול להתייחס אליה כאמריקאית, אז כמובן שזה יחזק את הכלכלה שלהם ברמה של סין, וזה גם יעלה את רמת ההבטחה מבחינתם. זה אותו סיפור, ולדעתי, את אותו סיפור, את אותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם בארצות הברית, ואת אותו דבר אנחנו נתחיל לראות גם ברוסיה. בסדר?
רוסיה זה קיים הרבה זמן, כן?
כן. אבל
החברות עצמם ניתקו את עצמם מרוסיה לפני הרבה זמן, אז ברוסיה אין
גרה. כי זה אותו סיפור שהתחיל מלפני קרוב ל-5-6 שנים, של האיסור להתקין קספרסקי במשרדי ממשלה בישראל, בגלל שהאיסור הזה הגיע מארצות הברית. כל מי שעובד עם הפדרל או חברות ביטחוניות בארצות הברית.
זה ממש בשנה, שנתיים האחרונות, אבל כן.
לא, זה התחזק יותר. למרות למרות שבאיחוד האירופאי הוציאו תצעיר שהנושא הזה נבדק, כן, זה התחיל אז עם הבחירות בארצות הברית ב-2016, יותר משש שנים, אבל תפס תאוצה וזה לא הרפו עד היום, למרות שבאיחוד האירופאי כבר הוציאו תצעיר שזה נבדק לעומק, וכל החשדות שקספרסקי שוטלת בקדורים בתוכנות הגנה אנפוינט שלה כדי לעקוב אחרי מה קורה בתחנות הקצה, נבדק וזה לא נמצא ראיות לזה. בסדר?
כן.
אז הסיפור הזה הוא מונע יותר מאשר מסייבר, הוא מונע לא מפחד של סייבר, כי אין ראיות לדברים האלה, זה השקרים מ-2008 ממשיכים ומתקדמים למקומות אחרים בעולם. זה מונע מלחמות סחר. ופה לא יעזור, כי זה בסופו של דבר כלכלה. תקשיב. אם אתה רוצה להבין מה קורה בעולם, תעקוב אחרי הכסף, וכולם מנסים להשאיר את הכסף אצלהם.
בוא נראה לך מה זה הכסף, ומה קורה פה בעולם עכשיו, שכולם מדברים עליו, ואני לוקח פה כתבה שהייתה בסקיורטי נאו, ואני די נכון מדבר עליה, וזה הולך ככה. ריק סטראו, מפתח ותיק עם 30 שנות ניסיון, השקיע יום עבודה שלם בלילחם, אם לא פחות מיותר, מייקרוסופט אג'ור טרסטינג סיינינג. לא כי הוא לא ידע מה הוא עושה, אלא בגלל שהמערכת פשוט מסורבלת עד כדי גיחוך, זה גרפית ענק, הוא כתב בציוץ זוהם, במקרה הקשה שלו, במקרה הזה קשה לו להסכים איתו. אז תקשיב, הסיפור שלנו בכלל מתחיל ביוני 2023, כשה-CEA Browser Forum החליטו שכל אישורי ה-Code Signing חייבים להיות מוכסנים ב-Hardware Security Module, שתואמים ל-FIPS 140/2, Level 2, והסיבה הרשמית, הבטחה מסופרת, והמציאות, האישורים שעלו 100 עד 150 דולר לשנה, קפצו פתאום ל-300 עד 500 דולר לשנה, והמקרים מסוימים אפילו יותר, סטרול סילם בעבר 180 דולר לשלוש שנים, עכשיו אותו ספק מבקש כמעט 1,000 דולר לשלוש שנים. טיפה על מה אנחנו הולכים לדבר. קוד סיינינג זה היכולת של מפתח לחתום את הקוד שלו, שככה שהוא שולח את הקוד לווינדאוז או כל מקום אחר, אותה מערכת הפעלה תדע שזה הקוד שאותו מפתח עשה ולא מישהו שינה אותו בדרך. זה כל המשחק פה, אוקיי? אז זה הולך ככה, זה רק ההתחלה. במרץ 1, בראשון למרץ 2026, בעוד כמה שבועות, תיכנס לתוקף החלטה נוספת. תקופת התוקף, האישורים, תקוצר מ-39 חודשים, שזה כמעט 3 שנים, ל-460 ימים בלבד. ומי שהיה יכול לקנות אישור פעם אחת ולשכוח ממנו ל-3 שנים, עכשיו יצטרך להתחדש כל 15 חודשים, והתוספת, המחירים כבר קפצו בציפייה לשינוי הזה. אז מייקרוסופט, שבעצם אחראית על הכללים האלה דרך הסמארט סקרינינג, שהיא עשתה את הבעיה, היא החליטה גם להיכנס לעסק הזה בעצמה ולתת פתרון, שהוא נקרא Azure Trusted Signing, שמציע ב-9.99 דולר למנוי חודשי בייסיק, או 99.99 למנוי פרימיום, שהוא זול יותר עד גב מהתעשייה, אבל עדיין פי 3-4 ממה שהיה. פה נכנסת נקודה טכנית מעניינת, האישורים של מייקרוסופט תקפים רק ל-3 ימים. נשמע מוזר? זה למעשה דווקא משהו די הגיוני. אז ההבדל הוא שה... TLS certificate, מה שמשתמשים באינטרנט לבראוזינג, צריכים להיות תקפים בזמן כל התחברות. זאת אומרת, אני מתחבר לאתר, אני בודק אותו, והסיינינג צריך להיות שמה. בעוד שקוד סיינינג צריך להיות תקף רק ברגע החתימה עצמה. הפתרון עצמו נקרא Time Step Authority, שירות שהוא צד שלישי שחותם על החתימה עצמה עם חותמת זמן מאומתת, ככה שהקוד נחתם ב, לא יודע, 2015, עדיין יכול להיות תקף ב-2026, גם אם האישור עצמו פג לפני שנים. זאת אומרת, יש גורם אחר שאומר שהחתימה הזאת היא ולידית לזמן שהסרטיפיקציה הייתה ולידית. זה הכל. מייקרוסופט עצמה יכולה להרשות עצמה אישורים ל-3 ימים, כי ממילא הם מחתימים מיד עם שעון זמן, והחתימה נשארת לנצח. סטרול עצמה תיעד בדקדקנות את התהליך המייסר של ההתקנה מהריסוס גרופ המבלבלים ועד כלי ה-CLI שלא עושה שום דבר כמו שצריך, כי זה מה שהוא צריך לעשות והוא עדיין לא עושה את זה. החלק הכי מעצבן הוא כותב זה שיש כלי שנקרא Azure Trusted Signing Command Line, אבל הוא לא תומך בפעולת החתימה עצמה, שזה הזוי לגמרי. בסוף, אחרי כל הסבל של שעות, המערכת עובדת, אבל החותמת, החתימה עצמה היא לוקחת בין 5-8 שניות לכל קובץ, ללא אפשרות לעשות פרלל סיינינג. זאת אומרת, אם יש לך עכשיו תוכנה שיש לה, לא יודע, 200, 300, 500, רחמנא ליצלן, 1,000 קבצים שונים, כל קובץ לוקח 5-8 שניות, ואי אפשר להחתים במקביל, זה לוקח שעות. התעשייה כולה הבינה שזאת הזדמנות לעשות כסף. צריך להגיד, כל החתימות ווב פשוט מתו. היום כולם משתמשים ב-Let's Encrypt, אז אין כסף מעולם של החתימות ווב. אז מה עושים? לוקחים יותר Fast SSL, אגב, מוצרים אישורים, אישור סטנדרט ב-129 דולר לשנה, למשך 3 שנים. מחיר שעדיין כפול ממה שהיה, אבל הכי זול בשוק. מי שרוצה Extended Validation, שזה גם השם של החברה או הבן אדם או ה-organization בתוך החתימה, ישלם יותר מ-500 דולר במינימום, פלוס עלויות משלוח של טוקן יהודי חומרתי. לשם השוואה, וזה חשוב מאוד, אני כל פעם צריך להגיד את זה, אפל גובה 99 דולר לשנה עבור אפל Developer Program, וזה כולל את הכל, קוד סיינינג, הפצה, אפל אפ סטור והרבה הרבה דברים והרבה הרבה כלים. במילים אחרות, מפתח iOS משלם משמעותית פחות לכל המערכות, כולל מאשר מפתח Windows שהוא צריך לשלם רק על קוד סיינינג בודד. עוד פעם, זה הזכות לחתום את הקבצים שירוצו בווינדוס. זה לא אומר שווינדוס לא יקפיץ חתימה את ההודעה ויגיד, רגע, זה לא בסדר, זה כן בסדר. הסרטיפיקציה עדיין צריכה לצבור, נקרא לזה, איך קוראים לזה? את ההפצה וההסכמה שזה עדיין תקין. זה עדיין לא יורד. זה רק הזכות לחתום. ואני רואה את הילל עדיין, יש לו חיוך ממזרי כזה, שכאילו מצא איזה משהו באינטרנט. כן, הילל.
תקשיב, אתה מדבר, בסדר?
כן.
תראה, מה שיפה, אני ואתה עולים לפרק, זה הכי, הכי, איך קוראים לזה? פלואו. לא, לא, מתחילים, לא יודעים איפה זה נגמר.
לגמרי.
אז אחד, לא ידעתי שזה מעצבן אותך כל כך, הנושא, זה נראה כאילו שזה ממש...
תקשיב, אני חתמתי, אני עשיתי אלפי, לא אלפי, מאות תוכנות לווינדוס בחיי, אוקיי? בשנים עברו, אני כרגע פחות עושה לווינדוס, אני כאילו עכשיו אני עושה דברים, אבל תקשיב, דווקא עכשיו שהעולם מצא,
אבל רגע, אולי יש בזה גם יתרון,
שאפשר לעשות תוכנה, אתה יודע, עם כמה פרומפטים, הגיעו החברות האלה, ובואו דומות, אתה רוצה לעשות כאילו שזה יעבוד, תשלם מלא כסף. אגב, החברות האלה עשו גם דבר יותר גרוע. הן באות ואומרות, אל תקנה את הטוקן החומרתי הזה שאתה חייב לשים, בוא תשתמש בשירות ענן בשביל לחתום. אממה, הן באות ואומרות לך, יש מגבלה על כמות החתימות שאתה יכול לעשות, בוא, תקשיב, זה נהיה
רגע,
משרד.
רגע, רותם, רגע, 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 רותם, אפשר איתך שנייה?
כן.
עצור, רותם, עצור, עצור.
רותם, עצור. כן.
רותם, אתה לא באירוע, אתה לא בשלט של האירוע. רגע, דקה. כמה היית חוסיות? אחד, אני מסכים איתך, נכון? אתה מוסיף פה תקורות עבודה, אתה מוסיף פה תקורות עבודה גם לסיסו, וגם לצוותי הפיתוח, בסדר? אבל בסופו של דבר, נכון, אני מבין את העלויות, אני מבין את העלויות המתלוות, בסופו של דבר, בוא תסתכל רגע על הצד החיובי, זה כן, מבחינת משתמש הקצה, גם מבחינת הסיסו, זה משפר את רמת ההבטחה, כי אני יודע שאני באמת משתמש באפליקציה ולידית, שאף אחד לא...
אבל זה לא נגיש במחירים האלה, בחייך.
רגע, עזוב רגע את המחירים, עזוב רגע שנייה את המחירים, בסדר? בשביל הבטחת מידע...
יש פה מונופול שמחליט מה שהוא רוצה, והוא מחליט לקחת מלא כסף.
כן, אבל הכוחות של השוק מלמדים שגם כשיש מונופול שרוצה הרבה כסף, נמצאים פתרונות שמספקים את אותו מוצר ואת אותו שירות בפחות כסף. חכה, אתה מדבר על משהו שיחסית, זה שינויים שקרו רגע לאחרונה, בסדר? אני חושב שיש פה, צריכים רגע להבין מאיפה זה הגיע. בסדר? אני לא חושב שזה הגיע רק ממניעים של כסף. לי, לפחות ממה שאני ככה מצליח ככה, ובגלל זה כבר התחלתי לצחוק, כי היום חלק גדול מהשיחה הוא באמת מהחששות של מה יקרה נניח ב-2030, עזוב רגע, אני לא מדבר על מחר, כשמחשוב קוונטי כבר יהיה יותר נגיש. בסדר? ויוכלו ויוכיחו, כי עד עכשיו זה עד לא הוכח ב-100%, שאפשר לפרוץ את ההצפנות הקיימות היום בדקות בודדות, לא רוצה להגיד בשניות, בדקות בודדות. בסדר? ויש לזה המון שמות שנתנו לזה, בתרגום לעברית, תקצור היום, תפענח מחר, תשמור היום, תפענח מחר, תתפוס היום, תפצח מחר. כן? קיבל המון כינויים הדבר הזה. אז כל השינויים האלה שאנחנו מנסים רגע לעשות בחתימות פוסט-קוונטיות, כדי לנסות רגע להגן אולי על משאבים שלנו היום, או על מידע שלנו היום, שהוא יהיה יותר קשה לפיצוח מחר, אני לא רואה בזה כמשהו שלילי. אני מבין את העלויות, אני מבין את התקורות.
אין שום סיבה לקצר את הזמן של הסרטיפיקציה, אין לזה שום ערך, הקיצור של הזמן.
כן, אבל זה גם משנה את אורך המפתח. לא, וגם אורך המפתח משתנה.
גם ככה המפתח נעול בתוך טוקן חומרתי, שאי אפשר לגנוב אותו. אז מה זה משנה?
אני לא בטוח שאני מכיר, מבין עד הסוף מה ההשכחות של זה, אבל...
אני אגיד לך עוד פעם, בשביל להשתמש בסרטיפיקציות, לחתום חתימות לווינדוס, אתה חייב להשתמש בהארדוור סיקיורטי מודול HSM, שהוא עומד בפיפס 140/2, לבל 2. זה אומר שברגע שהסרטיפיקציה נכנסה לתוך המפתח, אי אפשר להוציא אותה, אי אפשר להעתיק אותה. אתה יכול להשתמש במפתח רק בשביל לחתום. אתה לא יכול לגנוב אותו משם. פתרנו את הבעיה הכי גדולה של גניבת מפתחות. אז למה לקצר את הזמן חוץ ממניעים שמניעים כלכליים, שזה הכי מטריד בעולם? תקשיב, הכי מטריד בעולם הסיפור הזה. כי הנה, הלל קורא, הנה הוא קורא. רגע,
אני מסתכל, אני, אתה יודע,
רגע, הוא מסתכל.
אני תוך כדי שאתה מדבר,
כן.
אני רגע מתחיל להריץ את השאלות.
כמו החברה שאתה עובד השאלות. בה, כמו שהחברה שאתה עובד בה, שזו חברה עם המון המון תוכנה, היא צריכה לחתום, לא קובץ אחד, היא צריכה לחתום אלפי או עשרות אלפי קבצים ביום.
נכון.
איזה פתרון יש לדבר הזה?
כל קובץ שאתה מייצר גרסה חדשה, לאפרים
אתה
וחדש.
אתה לחתום אותו מחדש?
מה זאת אומרת? אתה חייב, אתה לא
נכון.
צריך. אתה חייב, יש גופים לדוגמה מסוימים שלא מוכנים, שעזוב לא מוכנים, אסור להם לשדרי גרסת מערכת,
אבל עוד פעם, תבין,
אלא אם כן הם בודקים את זה ידנית.
הדבר היחידי שהקוד סיינינג בא ואומר, זה שהתוכנה הזאת הגיעה מחברה הזאת, הוא מהארגון הזה, רק הוא חתם אותו, וזה לא שונה בדרך, אין איזה שום ערך. אתה יודע, כשאתה מדבר על דבדפן למשל, שנכנס לאתר, אתה רוצה לוודא שהתקשורת בינך לבין האתר מובטחת, בשביל זה הסרטיפיקציה. אז אני מבין שהחשיבות של איפה הסרטיפיקציה עומדת זה חשוב. פה אין לזה חשיבות, זה רק המקור. אז מה זה משנה? מה זה משנה? תעשה גם 10 שנים סרטיפיקציה.
אני אגיד לך רגע מה התשובה המלומדת שקיבלתי ככה מהר. בסדר?
כן.
כי שאלתי את השאלה הזאת שעכשיו שאלת, מה העריך של קיצור הזמן? בסדר?
כן.
כי באמת, מה ההבדל בין 3 שנים לשנתיים?
כן.
בסדר? אז הסיפור, לפחות פה, זה חלון ניצול קצר יותר, מפתח תעודה נגנבים, יש לו תוקף.
אי אפשר לגנוב את זה.
בסדר. מה שמקטין את האפקט.
אי אפשר לגנוב פיזית. זה כאילו, זה מפתח פיזי. אתה לא יכול לגנוב את זה. אתה לא יכול להעתיק את זה.
כן, אבל עכשיו...
אתה צריך פיזית לגנוב את זה.
רגע, אבל עכשיו
סיימת. וגם אם גנבת את זה פיזית, זה לא אומר כלום, כי כל אחד יכול לקנות סרטיפיקציה ולעשות לעצמו, זה כאילו כזה שטויות. כל הסרטיפיקציה זה גם ככה אובי ולא איבי. אז גם ככה אין שם שיוך בכלל לחברה.
השאלה, רותם, האם הקיצור יכריח סוף סוף ארגונים לעשות סדר? באותם קבצים רגישים, או באותם תוכנות שמפרסמים, באמת לנהל את זה בצורה הרבה יותר טובה.
התשובה היא לא.
שאתה בסופו של דבר כצרכן או כסיסו, תרוויח מזה, כי אתה יודע שיש איזה פיקוח יותר קפדני.
הדבר היחידי שהם עשו, זה הם דחפו את כולם לפתרון ענני, שאותו דבר אגב, במקום פיזי, שאתה צריך להגיע לחברה בשביל לגנוב, עכשיו אתה צריך גישה לקרדנשיאלס של הענן, ואתה יכול לגנוב את הסרטיפיקציה שלהם, או להשתמש בסרטיפיקציה שלהם, רק עם קרדנשיאלס, מרחוק. זה יותר גרוע מבחינתי. כאילו, אם אתה עשית את זה ברמה של ענן, ששם אין מגבלות, אתה הגעת לסיטואציה שאם עכשיו סינים גונבים את המפתח של פאלו אלטו, ומצליחים, הענני של פאלו אלטו, ומצליחים לעשות עכשיו חתימות מסין עם VPN, ואף אחד לא יעצור אותם, כי אף אחד לא מסתכל על זה. מה זה שווה בכלל, אתה מבין? זה הכל כסף. זה הכל כסף. זה כלכלה מגעילה, שפשוט לקחה אנשים... תקשיב, עכשיו שהעולם גילה את קלוד קוד, ואת אנטי גרוויטי, ואת קורסר, שאפשר לעשות תוכנות ולעשות דברים מגניבים, דווקא עכשיו מגיעות המגבלות האלה, חוצפה ממדרגה ראשונה. יאללה, באפל. כולם יקנות מקבוק.
התירוץ הוא שזה דווקא יאפשר בתהליכי פיתוח לעשות את כל תהליך החתימה בצורה אוטומטית, מהירה יותר ופשוטה יותר. כלומר, מבחינת ה... בסדר, טוב?
עוד פעם, שום דבר לא השתנה חוץ מהקיצור זמן. אז כל מה שאתה אומר לא רלוונטי.
לא, אבל גם התהליך.
חוץ מזה שאני עכשיו כל 15 חודשים חייב ללכת ולקנות מפתח חדש. כל מה שאמרת זה אותו דבר. החומרה עדיין נשארה. ה-CICD עדיין נשאר, אז רק עכשיו קיצרו לי את הזמן, אז צריך ללכת ולשדרג, להחליף כל 15 חודשים במקום כל 3 שנים. זה הכל! שום added value! שום added value!
את ההשלכות אנחנו נראה לאורך זמן. אני חושב שאני דווקא
לא... זו הדרך שלי להגיד, אני לא יודע, אבל נזרוק איזה משהו באוויר שאני שומע חכם. זרוק גם שם של חברה ככה על הדרך שתרגיש טוב עם עצמך.
לא, אני אגיד לך רגע משהו באמת מהצד שלי, אני מבין את הכעס שלך כמי שעוסק בפיתוח, וזה באמת תרחה, אבל שנינו יודעים רותם, שכשאין על דברים מסוימים פיקוח, אז זה נשאר תלוי באוויר, וברגע ש... וכמה פעמים, רגע,
אין פיקוח, זה נשאר באוויר?
רגע, כמה פעמים רותם, ואני לא אגיד שמות, של גופים ענקיים בישראל, ענקיים, כולל בנק, שזה קרה לו.
תתן לי שם אחד, שם אחד.
לא, אני לא אגיד לך, אני אגיד לך אחרי הקלטה.
שם אחד, סתם, צבע של לוגו, משהו.
לא, זה קרה באחד הבנקים הגדולים, אני זוכר את זה לפני כמה שנים.
לוגו כחול, אני יודע.
בוודאות, שתוקף התעודה שלהם לאתר אינטרנט נגמר, והם לא שמו לב. בסדר? לאתר הראשי שלהם.
שלוגיטק למשל, ממש לא מזמן, לא חידשו את האפל development program שלהם, ולכל מי שיש עכברים כמו שלי, אני מאוד מאוד אוהב את העכבר הזה, פתאום לא יכול להפעיל אותו ולא יכול לעבוד, והם כמובן גם מצאו את זה שזה ככה, והם הוציאו עדכון, אבל חייבים לעשות את העדכון הזה ידני, כי בעצם הסרטיפיקציה לא מאפשרת לתוכנה להיכנס לאתר ולהוריד את הגרסה החדשה. כן, העולם תקוע במלא דברים כאלה, כן, אמרתי לוגיטק. אתה יכול להגיד לוגיטק? זה עשה לי טוב.
לא.
לא אמרתי, מה אמרת? מה אמרת?
זה דווקא לא יחצתי להגיד, קודם אמרתי לנובה עם המסכים, אז זה לא קשור, אבל... טוב, רותם, יש לנו עוד דברים שמעצפנים אותי,
נושא, הנה עוד
נושא. אנחנו כבר עוד רגע עברנו שעה, אין, אי אפשר להתחיל.
תקשיבו טוב.
זה הבעיה, רותם, שאתה... זה הבעיה, רותם, שאתה מדבר איתי רק פעם בחודש, אתה מתגעגע, יש לך הרבה דברים מאיזה. קדימה. יאללה, בוא. בוא תעצבן אותי קצת, קדימה.
תארו לעצמכם שאתם יושבים על סודות לקוחות של פנגו. שאתם יודעים מחנה ומתי, אתם מחזיקים במידע רפואי של אלפי מטופלים, או שלטים בפרטי ילדים שנרשמו לגני הילדים העירוניים, שזה כל אחד יכול לדעת. כל המידע הזה נאסף כל יום, כל שנייה, ועכשיו מישהו אמור לוודא שהוא לא ינזל לידיים או לא נכונות. הממונה על הגנת פרטיות, או בקיצור DPO. הבעיה היא שהחוק דורש אלפים כאלה, והם פשוט... לא קיימים. אז תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות שיצא ב-14 לאוגוסט שנה שעברה.
רגע, דקה, נכנס... אני מתאמן, רגע, שנייה. כן.
יצר מקצוע חדש כמעט בין לילה, כל גוף ציבורי, בנק, לא קופת חולים,
חדש,
אפילו חברות כמו...
לא מקצוע חדש, מקצוע שקיים כבר כמה שנים טובות,
שקט,
כן.
אתה תיתן לי. כל החברות האלה שאוספות מידע על מיקומים, כולם חייבים למנות DPO, והדרישה לא נצרת שם, גם כל ספק חיצוני שמאבד מידע עבור גופים האלה חייב למנות מישהו. אוקיי? אז אלון בחר, שהיה ראש רשות להגנת הפרטיות, מעריך שצריך כמעט 2,000 מומחים כאלה אתמול, לא היום. היום כבר צריך הרבה יותר. ויש רק 200 עם ניסיון אשכרה אמיתי. התוצאה, מרוץ פרוע לכל מי שיכול להייש את התפקיד, והביקוש לעורכי דין בתחום הפרטיות זינק פי 5 ביחד לשנה הקודמת. בזמן שהביקוש כולל לעורכי דין עלה רק ב-12%, השכר קפץ ב-50 תוך שנה. מי שעבד עם 3-5 שנים ניסיון הרוויח 15,000 שקל בחודש ב-2024, היום הוא מקבל 22.5. גם מתחילים לראות עלייה מ-14 ל-16,000 שקל, ה-DPO מתחילים. אבל כאן יש משהו הרבה יותר מעניין. DPO זה לא סתם עורך דין ולא סתם איש IT. זה תפקיד שדורש הבנה משפטית של רגולציה לצד טכנולוגיה. במערכות מידע וסייבר צריך לדעת איפה בדיוק המידע נשמר. איך הוא מובטח, מה עושים כשיש דליפה. והבעיה היא שיש מעט מאוד טכנולוגים שאשכרה גם מבינים משפט, ומעט מאוד משפטנים שמבינים טכנולוגיה. האקדמיה זיהתה את ההזדמנות מאוחר, אבל זיהתה אותו, וכמעט כל אוניברסיטה היום מציעה קורס הכשרה ל-DPO בין 40-80 שעות אקדמיות, במחירים הזויים של 5,000 עד 20,000 שקל. וגם PriveMatch, פלטפורמה שהקים בחר יחד עם עורך דין יעקב עוז, עם חברת השמה קודקודס, מציעה הכשרות והשמה, אבל בחר מזיר, הארגון שימנה גורם חיצוני, רק כדי לצאת לידי חובה, ממש דיברנו על זה, נכון? נהילה, לפני כמה זמן. בלי שהוא באמת מכיר את הארגון מבפנים, עלול להחשף לסנקציות כאלה, כאילו לא מינה DPO בכלל. אשכרה, דיברנו על זה, אני חושב, לפני איזה חודשיים או שלוש. והסנקציות? הילה, אתה רוצה להגיד משהו על הסנקציות?
לא, רגע, אני מחכה שתסיים. נסיים כדי להגיב מסודר, כי אני רוצה להגיב מסודר.
זה שלך, כן.
אז רגע, דקה, בוא מסודר. אתה מדבר על כתבה שעלתה ב-16 לראשון, בכלכליסט, על ידי מעיין מנלה, ואני מאוד שמחתי דווקא שהיא עלתה.
כי... כתבה שנראית ממומנת, אבל כן.
לפה, גם, אז רגע, אני רוצה רגע להתייחס רגע לזה, כי אתה יודע, זה חלק מחשיבה ביקורתית, גם לי נדלק הדבר הזה. אני כמובן ראיתי את זה... דרושים 2,000 DPO תוך שנה, שכר התחלתי של 16,000, הכירו את ה-DPO, בסדר? אני מלמד באקדמיה בבר אילן, קורסים של סייבר, לכלכלת תואר שני ללא כלכלנים, ורואי חשבון ללא רואי חשבון, בסדר? ו-14 שיעורים, ואני לא חושב שהיה שיעור אחד שהם לא שמעו ממני, לא הגיע הזמן שתעזבו את המקצוע רואי חשבון ותעברו לסייבר. חסרים אנשים, חסרים אנשים, חסרים אנשים, ואני כל הזמן מסביר כמה זה...
מי שאומר את זה לא מבין כמה מרוויח רואי חשבון.
לא יודע, זה נראה לי מאוד משעמם, לפחות מה שהם שיתפו, זה נראה מאוד משעמם.
בגלל זה מרוויחים מלא כסף.
אני רוצה להגיד לך, שדווקא בקורס היה להם לעשות מצגות, וחלק מהמצגות שסטודנטים עשו, זה לא סטודנטים צעירים כמובן, אוכלוסייה יחסית בוגרת, 30, 40, עם אנשים גם עם ניסיון, יש גם יותר צעירים, חלק מהמצגות שהם עשו, גם על עולם של תקינה, והציגו ממש דברים מתוך העבודה שלהם האמיתית, היו מדהימים, הם עשו את זה לא פחות טוב, ממה שאנחנו קוראים לו עץ הבטחת מידע. אבל לא על זה רגע רציתי להגיד. ואז שיתפתי את הכתבה הזאת, כמובן, בהרבה מהקבוצות שלי, גם של סטודנטים, גם בקבוצות של סיסויים למיניהם, והרבה באמת רשמו את מה שאמרת, זה נראה כמו כתבה ממומנת. אז גם אני בהתחלה חשבתי, אבל הסתכלתי, יש שם יותר מדי שמות של חברות, כן, של גופים וחברות שעוסקים בתחום הזה, שאני לא חושב שדווקא זה ממומן. זה דווקא לא נראה לי ממומן.
הלל, רגע. הכתבה מתחילה בבעיה, ויש פתרון בדמות חברה שמספקת את הפתרון הזה בכתבה.
אבל יש שם יותר מדי שמות של חברות שמספקות את הפתרון, ודרך אגב, למען עשו ספק, אני לא מדבר רגע על אף אחד מהם שמופיעות בכתבה, אני מדבר רגע באופן כללי. בסדר? ככה פתרתי את עצמי. לא, כי אני לא רוצה להסתכסך עכשיו עם אף אחד שזרקת פה שמות. וזה, אז אני לא מדבר על אף אחד שמופיע בכתבה, אני מדבר רגע שנייה רגע באופן כללי. בסדר? וזה גם מתחבר לעוד נושא שלא נספיק לדבר עליו, דבר עליו בפעם הבאה. יש פה רגע איזושהי בעיה מהותית. כשאתה לוקח אנשים, ואתה מוכר להם סוג של חלום, במיוחד עורכי דין היום, שלא מוצאים עבודה, או לא מוצאים את עצמם, כי יש יותר מדי עורכי דין, ואז אתה אומר לו, בוא, מה הבעיה? נעשה לך רגע הסבה לתחום אחר. דרך אגב, אני בעוד בעד, ואני בעצמי תוחף את האנשים האלו. אבל צריכים רגע להבין שזה לא רק הבנה משפטית, זה גם הבנה טכנולוגית. ואחד הדברים שבעיניי אולי הכי מפחידים, זה כשיהיה אירוע, יבינו ויגלו שאותו DPO, אולי DPO שעלה לך בזול ולקחת, לא עשה את עבודתו נאמנה, תזכיר הפרטיות לא בוצע נכון, המיפוי לא בוצע נכון, ניתוח הסיכונים לא נוצע נכון, לא בגלל שהוא התרשל בתפקידו, בגלל שהוא אין לו הבנה טכנולוגית, והבנה טכנולוגית, רותם, שנינו יודעים, לוקח המון, המון 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 שנים לרכוש אותה. בסדר? אתה לא יכול לבוא למקצוע ולהגיד, אני עכשיו מומחה DPO, אבל אתה לא מבין איך פועל מנגנון של הרשאות. לא ביקשתי ממך לקנפק את זה, אבל לפחות תבין רגע מה זה אומר.
את הלוגיקה, כן.
או, עוד, אין לנו זמן לדבר על זה, אבל גם סיכונים לדוגמה בעולמות של לנתח סיכונים בסביבות של ענן ציבורי, או סביבות של אוטי, שכבר היום זה חלק מהתפקיד של סיסו, וגם רגולציה נכנסת לאזורים האלו, אז גם שם ה-DPO צריך לתת את המענה. ובואו נתחיל לדבר על privacy, security by design ו-privacy by design. בסדר? שפה אתה צריך עוד יותר הבנה מעמיקה, כשאתה בא לבנות מערכת חדשה, ועכשיו מבקשים את ה-DPO לתת את ההתייחסות שלו. כמה DPO וכמה CISO אתה מכיר שהם מבינים טוב בעולמות של פיתוח. אז נכון, שלאין ציפייה, אין ציפייה שהם יבינו רגע את כל הנושאים הטכנולוגיים, החשש, כשאני קראתי את הכתבה, זה אחד הדברים, החששות שלי היו, שהכנסה מהירה מדי, על ידי קורס של 40 שעות או 80 שעות, הם לא מספיק מקיפים. כלומר, וזה משהו שככה בשבוע האחרון יצא לדבר עליו בכמה וכמה מקומות. אני חושב שצריכים לבטל את הנושא של קורס DPO וקורס CISO, בקורס CISO, וחייב להיות קורס אחד ראשי שמדבר, והוא לא יכול להיות קורס של 40 שעות. הוא לא יכול להיות קורס של 40 שעות.
אני רוצה לקחת מה שאתה אומר ולעלות. זה לא יכול להיות קורס, זה צריך להיות תואר.
זה ייקח עוד זמן. אתה יודע, אתה עכשיו תגיד לי, אתה עושה פרסומות, אני עושה פרסומת בכל מקרה, שאני מלמד גם בקריאה אקדמית אונו, מסלול MBA שקיבל אישור של המלאג, שנקרא MBA וניהול משברי סייבר, בסדר? אפילו אותך הבאנו להרצאת אורח רותם, כפינו עליך לבוא, כן?
נכון.
ככה זה כשצריכים להחליף את, להחליף אותי שאני עסוק, או מישהו אחר שהוא עסוק, אבל גם שם, כדי לקבל את התואר הזה, אז עדיין אתה חייב לעשות 50% מהזמן דברים שקשורים ל-MBA. ורק 50% מהזמן...
זה לגיטימי לגמרי. זה לגיטימי לגמרי.
נכון.
החוקים של תואר זה חוקים של תואר.
אבל גם שנינו יודעים שגם תואר שעשית אותו בשנה וארבעה חודשים, מאוד אינטנסיביים. כשאתה מסיים, הרבה מהדברים משתנים, רגולציה משתנה, טכנולוגיה משתנה וכדומה.
אם אתה שואל אותי, אני חושב שאחד הדברים שצריך לעשות, זה להסתכל על העניין הזה של סייבר, יותר כמו עריכת דין. זאת אומרת, שאתה תעשה 4 שנים תואר, הוא יהיה תואר משמעותי, תואר רציני, שלוקחים ברצינות, יהיה גם מבחנים רציניים, אתה צריך לעשות גם, להוכיח שיש לך ניסיון על ידי זה שאתה עובד בחברה, שחברה תיקח עליך ספונסרשיפ, שתוכל ללמוד שם, ויהיה גם איזשהו מבחן בסוף, ומבחן משמעותי, לא מבחנים, אתה יודע, אחר תברת כאלה, שבעצם תצטרך ללמוד, לדעת ולתת את הדגשים המשמעותיים, וככה בעצם יהיה לנו איזשהו level 1, baseline אמיתי לכל העניין של הסייבר, ולא כל דכפין יחשוב יכול לבוא ולהגיד,
אבל, יאללה, אני יודע, אני לא יודע. רותם, אני חייב להגיד רגע איזה משהו, שזה הדבר שהכי הטריד אותי פה. הכי הטריד אותי, תראה. בשנה האחרונה, במיוחד ראינו את זה, המון חברות בישראל, התחילו לפתח את התחום הזה של CISO as a service ו-DPO as a service. שזה דווקא לא משהו רע. אממה. יש פה איזשהו אפקט הפוך שגורם לבעיה בשוק, ואני אסביר רגע את האפקט הזה. כשאתה בא ואתה אומר, בוא תמנה DPO, וה-DPO הזה יהיה אדם אחד, שגם מבין בעולם המשפט, גם טכנולוגיה, גם רגולציה, גם ניהול אירועי סייבר, וגם יהיה המתווך בין העולמות הטכניים,
ג'מיני,
בין העולמות, כן, יש שם מלא, עזוב רגע, תלו, נדבר על זה גם, איך היום הם עובדים אותם יועצי DPO שעשו הכשרה ב-40 שעות, וינקור איזשהו חלום לדירקטוריון ולהנהלה, שהנה יש לך איזשהו אדם סופרמן כזה, כמו שמצפים מהסיסו להיות, שיודע לתת לך מענה להכל. במציאות, אין אדם שני, אחד שיכול להיות...
אם יהיה בריץ'
רגע,
ומידע
רגע,
יצא,
אתם,
הסיסו להשם, יש מישהו חדש השם?
לא, 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 כן, תודה רבה, כי באמת על DPO אתה יכול להפיל אשמה, אבל, וזה נכון, אבל יש פה איזשהו בעיה. במקום להסביר לארגונים שהוא רק אדם אחד, שהוא סוג של מתווך, אולי תקרא לזה פרויקטור, רק פרויקטור, הוא לא מחזיק הידע הראשי. כלומר, אתה לא יכול היום לבוא ולדרוש מ-DPO, לא משנה כמה זמן הכשרה תעשה לו. פתוח שזה לא יכול להיות בין 40 שעות ל-80 שעות, זה בדיחה. אתה לא יכול לקחת עורך דין ולהפוך אותו להיות DPO במשרה מלאה, עצמאי, לבד, בלי תמיכה ובלי גיבוי כלשהו, כן, בחלקים שהוא לא מבין ולא מכיר, כי טכנולוגיה לוקח המון שנים להבין,
נכון.
במיוחד עם המורכבות שלה, גם IT, גם OT, כן. גם קלאוד, גם דאטה סנטר, כל הדברים האלו, הוא חייב להבין רגע בסביבות ועם מה הוא מתעסק, ואתה לא יכול לקחת בן אדם כזה ולנקור אשליה על הארגון, שהנה, יש לכם בן אדם אחד שמרכז את הכל, אפשר לישון בשקט בלילה, אתם מוגנים. כי מה שיקרה במשבר, רותם, מה שיקרה, זה לא אנשים, זה אחרי 40 שעות או 80 שעות, אתה לא מיומן מספיק לנהל משבר. ובסופו של דבר, עם כל זה שלקחת עורך דין שיש לו הבנה משפטית, ועשית לו הסבה להיות DPO, או לקחת מישהו שלמד מנהל ציבורי, או למד אפילו ראיית חשבון, ועשית לו הסבה להיות DPO, יש פה מקצועות שלוקח שנים לרכוש, בסדר? ואתה לא יכול להחליף אותם, זה לא כזה קל להחליף את המקצועות האלו, לא ב-AI, ולא במישהו שכביכול איזשהו סוג של קוסם, שיודע להיות, לעשות את הג'אנגלינג בין כל העולמות. זה לא יקרה. עדיין יש פה את המהות של צוות, של חשיבה מסודרת, שכל אחד מביא את המומחיות שלו, שלפעמים לוקחת שנים, כדי לתת באמת מענה לבעיה, לא פשוטה בכלל, שזה הבטחת מידע והגנת הפרטיות, שהיום אתה לא יכול להפריד ביניהם. ולכן, מה שרציתי להגיד מקודם, בוא נתחיל, אתה מדבר על תואר, האקדמיה לוקחת לה הרבה זמן עד שהיא מאשרת, דברים כאלו, בוא נתחיל בקורסים, שכשאתה מוכר, או מציע למישהו קורס סיסו, חייבים לשנות את זה. קודם כל זה לא באמת קורס סיסו, זה לא באמת קורס סיסו, וקורס DPO זה לא באמת קורס DPO, אלא זה קורס יועצים, שההתמחות שלהם זה הבטחת מידע והגנת הפרטיות, והיום צריכים לחבר ביניהם, ואם לא תקרא לזה סיסו ו-DPO, תיתן איזה שם אחר, שמסביר שזה רק תחילת הדרך, יבינו שסיסו ו-DPO... כן, אני מסכים איתך, בסופו של דבר אתה צריך לבחור איפה אתה רוצה להיות, למרות כן. שיש מעט מאוד מקרים בתעשייה גם בישראל, שזה אותו אדם כן. שעושה גם וגם, זה לא כזה, זה לא כזה נפוץ, אבל זה קיים.
אם אתם עושים את זה, תביא עוד מישהו שאם יקרה משהו, הוא יהיה השם ולא אתם.
לא, לא קשור, דווקא אני חושב שיש, אם אתה בא עם עשרות שנים של ניסיון, עשרות שנים של ניסיון בדיסציפלינה, כמו לדוגמה בעולם הביטוח, או בעולם הרפואה, אז בהחלט, יש מספר אנשים שעושים את זה גם וגם, ובהחלט הם שולטים בדיסציפלינה ומכירים את העולם, ובהחלט יש יתרון אדיר שהם עושים את זה גם וגם, בסדר? הם לא עושים את זה לבד, והם מפעילים כל מיני אחרים, אבל הם למעשה האוטוריטה למעלה.
נכון.
אבל כשאתה לא שולט בזה, ואתה אומר, אני אביא עכשיו בן אדם, שהוא DPO איזה סרוויס, והוא עכשיו ימלא לי את הכסת"ח של הדוחות, כשיגיע אירוע סייבר, ואתה תבין שמילאו לך דוח כסת"ח, ואתה תכתוב את השטוזה מהרשות לפרטיות, ואתה תכתוב את השטוזה, כי כשיראו איך מילאו את הדוחות האלה עם ג'ימיני, הלוואי והיו משתמשים עם ג'ימיני, משתמשים בצ'אט-GPT הדרק הזה, דרק זה מחמאה, שמכניס כל מיני דברים שהם לא נכונים לתוך התזכיר פרטיות, והמיפוי, עושים לך מיפוי מאגרי מידע בלי לבקר בארגון, ובלי לעשות רעיונות עומק, ובלי להבין תהליכים כן. עסקיים, ובלי להבין מה הדברים הקריטיים שיש בארגון, ואיפה המידע עובר מתוך הארגון, מחוץ לארגון ובתוך הארגון. בקיצור, אנחנו הולך להיות מאוד מעניין, אני אגיד לך, בלי למצמץ, אני מחכה כבר, אני מחכה לראות את הלקוח הראשון שספג משבר סייבר, תקיפת סייבר משמעותית, חטף כנס מטורף מהרשות לפרטיות, ויש לו תפייה, ויש לו, יש, אתה יכול גם מאות אלפי שקלים.
אני רוצה לראות את זה בעיניים, מה שנקרא.
רגע, והוא הולך ותובע ארגון שהוא לקח אותו כסיסו איזה סרוויס על התרשלות, ואז זה יעשה סדר בשוק הישראלי. אני מחכה למקרה הזה, לא כי אני רוצה שמישהו יסבול ויכתוב תביעה, אלא אני חושב שזה אולי יכניס טיפה סדר במערב הפרוע שאנחנו רואים בשנה האחרונה, בכל הנושא של CISO as a service ו-DPO as a service, שכדי להשלים את הפער הזה שהיא מדברת עליו בכתבה, לוקחים כל מי שאפשר, וב-40 שעות או 80 שעות אומרים לו, הוסמכת סרג'יו, כן?
כן.
אתה מכיר את הוסמכת סרג'יו?
כן, כן, בטח.
הוסמכת סרג'יו, ועם התעודה הזאת, זה לא באמת הופך אותך DPO, וזה לא באמת הופך אותך
בולו, איפה את? כן. טוב, אז בנימת בולו, איפה את? אני רוצה להגיד תודה להלל קוברובסקי, אני רוצה להגיד לכם, תכתבו לנו אם אתם רוצים לי שנדע משהו, אם יש לכם מחשבות אחרות, רוצים ש... to put in your face, הלל, משהו. אם מישהו אשכרה ספר כמה חברות הלל אמר בפרק הזה, מוזמן גם לשלוח לנו, אז זוכה, מי שאמר נכון, יזכה בפרס. שעה של תמיכה של הלל.
באיזה מוצר לקנות.
באיזה מוצר לקנות. הוא כבר לא עושה את זה, אז זה אולי יכול להיות מעניין. אני רוצה להגיד לכם, שימו לנו 5 כוכבים, שימו לנו לייק גם על הפרק הזה, תעקבו אחרינו, תעבירו לחברים שיכולים גם ליהנות מהלרלורים של הלל ושלי. אנחנו נחזירו בשבוע הבא לפרק חדש. תהיו טובים גם לאחרים. הלל, תודה על מה השיר היום. תן רמז.
על DPO.
August came and flipped the script 2000 jobs appeared overnight Every bank and every clinic every parking at the tracks your drive Need someone to guard the secrets someone who can speak in code Half a lawyer half a hacker walking down a brand new road Used to make 15 a month now they're offering 22 yeah, 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 yeah. The math doesn't add up when you need a thousand more than you grew We're the overnight experts masters of a trade that didn't exist oh, We're the overnight experts checking boxes hoping nothing's missed oh, 5 times the demand half the supply Welcome to the gold rush where the data learns to fly We're the overnight experts, masters of a trade. Hoping that the bubble doesn't pop before we're strong.